טוב, הנושא שנבחר להיום, לשיעור של היום, זה ממלכת יהודה בספר יהושע. כשכמובן, הנחת היסוד היא שממלכת יהודה עוד לא הוקמה, ולכן לכאורה לא אמורה להיות ממלכת יהודה בספר יהושע. ואנחנו נראה האם באמת יש דברים בגו ברשימות של נחלות בני יהודה. עכשיו, לפני שנכנסים לנחלות בכלל, אני חושב שיהיה מוצדק להגיד כמה דברי מבוא, כן? כי בעיקר במקום שבו יש... נקרא לזה ז'אנר כל כך מוזר וכל כך חריג בתנ"ך, אז בדרך כלל נהוג שלא להבין איך להתייחס אליו, כן? וקצת צריך לפתוח את העיניים ולהבין איך לקרוא בכלל דבר כזה. אז אני אגיד שני דברים. קודם כל צריך לעשות הקדמה עקרונית לגבי רשימות בכלל, כן? ורשימות של נחלות בפרט, נאמר זה ככה. רשימות בספר יהושע בדרך כלל הם נחלות, אבל בכל שאר התנ"ך יש לנו עוד הרבה רשימות. יש לנו רשימות של יוחסין בספר בראשית, למשל, יש הרבה, כן, השבעים עמים של בני נוח, העשרה דורות מאדם עד נוח וכולי, דברים מהסוג הזה. ודברי הימים, למשל, כן, מין פרסומת סמויה לשיעור השני שלי, אז דברי הימים מתחיל בתשעה פרקים של רשימות. והשאלה המרכזית שנשאל כל בן אדם שמגיע לשם ושואל את עצמו מה לעשות איתם, זה למה בכלל כתבו לנו את כל הרשימות האלה. אז בזה צריך להבדיל בין מה שהרשימות אומרות לבין המטרה שלשמה הם הובאו, כן? מה הרשימות של בנחלות יהושע אומרות? הן אומרות את הגבולות של השבטים השונים, את הערים של השבטים השונים, עוד כמה אנקדוטות מהסוג הזה. ברובד הזה הפשוט של איך לקרוא מילולית מה כתוב, אז צריך לדעת שהנחלות הן בסך הכל לא כתובות בשפה מודרנית, ואנחנו צריכים לדעת שלא מסתכלים על זה כמו במפה מלמעלה, אלא הולכים בשטח ורואים. צריך לדעת כמה עקרונות כאלה, בגלל שהמונחים של ועבר הגבול ונסב הגבול וכולי, מתבססות על אנשים שהולכים בשטח, כמו שבאמת הם עשו. לא היה להם עדיין קו אווירי והסתכלות מלמעלה. אז זה במובן הפשוט, צריך להבין מה הכוונה המילולית, אז צריך לדעת דברים מהסוג הזה. אבל מה שאנחנו הולכים לעסוק בו היום זה הרובד הנוסף, כן? הרי הנחלות לא נכתבו פה כדי שנדע איפה הגבול בין יהודה לבנימין, כן? כי זה רלוונטי לנחלות, לתקופה שבה התנחלו. עכשיו זה כבר לא רלוונטי. גם אפשר לומר שדור אחד אחרי יהושע זה כבר לא רלוונטי. כל אחד והנחלה שלו, זה כתוב לו לא יודע, במחסן בבית, כל אחד יודע איפה הנחלה שלו, לא צריך להכניס את זה לתנ"ך, כן? מה החשיבות בהכנסת הנחלות לתנ"ך? או במקרה הזה אני פותח את זה לכל הרשימות, הכנסת כל רשימה שהיא לתנ"ך, כן? כנראה שיש בה יותר מסתם אמירה של מי היה הבן שלו או איזה נחלה למי. ואם אנחנו רוצים להבין מה המטרה של כל רשימה, אנחנו צריכים לראות את העיצוב שלה, בגלל שבדרך כלל, כמו בסיפור וכמו בשירה וכמו בכל דבר אחר, גם לרשימות בתנ"ך יש עיצוב ספרותי, כן? מי שכתב אותם בחר איך לייצב אותם, בחר איך לפתוח ולסכם, למשל, גבולות מסוימים, מה סגנון הפתיחה והחתימה, מה הסגנון של הדרך שבה עובר הגבול, האם היא מסודרת מאוד, כמו שבנחלת יהודה מן הסתם ראיתם, או שהיא מבולגנת וכמעט קשה לעקוב אחריה, מי שהגיע לנחלת אפרים ומנשה, כן? מי שלמד את אפרים ומנשה, למשל, מן הסתם ראה שהגבולות הם לא ממש מסודרים. מדברים על החצי האחד של גבול דרומי של אפרים, ועוברים משם לחצי השני של הגבול הצפוני של אפרים, ואחרי זה חוזרים בצורה מוזרה לכיוון אחר לגמרי. יש שם סלט שלם, ולמה זה נבחר להיות כתוב כך? כל אחד מהדברים האלה הוא דבר שצריך לחשוב עליו, מה בדיוק המטרה של הדברים האלה. והיום אנחנו נעשה את זה לגבי הנחלה של יהודה, ונראה מה אנחנו נסיק. אז בעצם, אם אנחנו נסכם את הדברים, אנחנו אמנם קוראים את הנחלות ורואים דבר כזה, ועם זה אנחנו נעקוב, אבל המטרה שלנו זה לקרוא את זה מתוך דבר כזה, כן? מה שאנחנו אומרים לראות זה טקסט ולא מפה. ואחרי כל מבע ספרותי לעקוב, ולא אחרי כל ג'ה ודברים מהסוג הזה. אז נתחיל. כן, רשימת הנחלות של בני יהודה מחולקת, אפשר לומר, לשניים. כשבאמצע יש לנו סיפור קטן על אחסה ודביר וחברון, שבו אנחנו פחות נתעסק. החלק הראשון זה הגבולות של נחלת יהודה, והחלק השני זה... בדיוק. הערים של נחלת יהודה, כן? עד פסוק י' א', לא, סליחה, י' ב'. יש לנו תיאור של הגבולות בצורה מסודרת, עוד מעט אנחנו נראה. ואחרי זה, יש לנו אחרי הסיפור, מתחיל בפסוק כ' רשימת הערים. עכשיו, רשימת בני יהודה היא כמעט הרשימה היחידה שבאמת הכל מסודר בצורה כל כך יפה. כן, מהרשימה הבאה של בני אפרים ואילך, לבני אפרים ומנשה לא יהיה רשימת ערים, לבני בנימין, הוא החריג היחיד, תהיה רשימה מסודרת של ערים ונחלות מאוד של ערים וגבולות מאוד ברורה, ומשם ואילך זה ילך ויחמיר שאנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי לא גבולות ולא ערים בצורה מסודרת. אז כבר הסדר והמבניות של נחלת יהודה מאוד בולט לעין, אנחנו נראה את זה לאורך הקריאה, עד כמה קל לעקוב. ונתחיל מפסוק א' ונראה מה קורה. בינתיים, כן, אני לא מתמקד בכלל בכל הגיאוגרפיה, אפשר לעקוב אחרי המפה ולראות מה בדיוק אנחנו קוראים, אבל זה ממש לא מה שאנחנו הולכים לעסוק בו. רק תנסו לשים לב האם יש פה צורה חריגה של כתיבה. במקרה שלנו אני רוצה לעקוב אחרי הפתיחות והחתימות. אז כך מתחיל הפרק. ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם, אל גבול אדום מדבר צין נגבה מקצה תימן. ויהי להם גבול נגב, מקצה ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה, ויצא אל מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינה, אני מדלג קצת, פסוק ד', ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים, והיו תוצאות הגבול ימה. כן, הגבול מסתיים בים, בים התיכון. בזה בעצם אנחנו תיארנו את מה שאתם רואים קצת חתוך, הגבול הדרומי של יהודה, שהוא גם הגבול הדרומי של כל ארץ כנען, כן? וזה נגמר בים, לא רואים את זה, בים התיכון, שם הוא נכנס ומסתיים שם, והפסוק מסיים, זה יהיה לכם גבול נגב. הוא גבול קדמה, ים המלח עד קצה הירדן, ים המלח, כמו שאתם רואים במפה, זה גבול מזרח של נחלת יהודה, מהקצה הדרומי שלו עד לקצה הצפוני שלו, ואז אחריו יש תיאור ארוך של הגבול הצפוני. כן, זה בפסוק ה' ממשיך, הוא גבול קדמה ים המלח קצה הירדן, הוא גבול לפעת צפונה מלשון הים מקצה הירדן, ושוב עוברים, יש פה תיאור מאוד ארוך, יש בו כמה אמירות ספרותיות שאנחנו נחזור אליהם, אבל נדלג רגע, וזה נגמר איפה? זה יחסית ארוך, כן, כמעט כל התיאור עד הסוף, פסוק י' א', כן, ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל, והיו תוצאות גבול ימה. אין כאן שום חתימה, כמו שגם בגבול המזרח לא היה שום חתימה. והוא גבול ים בפסוק י' ב', הימה הגדול הוא גבול, זה גבול בני יהודה סביב למשפחותם. כן, וכך נגמר בעצם תיאור הגבולות. עכשיו, מה שראינו זה שבעצם לכל הגבולות למיניהם יש פתיחה מסוימת, כן, גבול, ויהי להם גבול נגב, אחרי זה הוא גבול קדמה וכו'. אבל אין חתימה לאף אחד מן הגבולות חוץ מהחתימה הסופית ועוד אחד. לאיזה גבול מבין הארבעה יש חתימה? הדרום, נכון. בפסוק ד' כמו שסיימנו, זה יהיה לכם גבול נגב. עכשיו, למה זה מעניין אותי? משהו נראה לכם מוזר בחתימה הזאת?
יהיה לכם למי?
בדיוק. כן, אני לא יודע אם שמתם לב כשקראתם את זה, אבל הפסוק אומר, זה יהיה לכם גבול נגב. עכשיו, אם קראנו עד עכשיו, ראינו שאין פה שום אמירה למישהו. ויהי להם הגבול, זה היה הגבול של בני יהודה, מדברים פה, המספר מדבר. אין פה מישהו שפונה ואומר, זה יהיה לכם גבול נגב. אין אף אחד שמדבר כאן. כן, אני חושב שאני את זה פה. זה יהיה לכם גבול נגב. מה אתם חושבים שזה אומר? טעות? שיבוש? למישהו זה נשמע מוכר? עדיין, מה זה הלשון מדבר הזאת? מי מדבר על
זה?
יהושע. יהושע, אבל לא כתוב פה, ויומר יהושע או וכו'.
זה בלנו, אני לא זוכר איפה, באחד התחילות השונים שהוא
יהושע. אתה מדבר על הקריב וכתיב של פרק ה'. נכון, של עד עוברם או עד עוברנו?
לא, קודם, אני לא זוכר את זה, היה פרק ג' משהו שהוא כאילו שובר את הקיר הרביעי או משהו ומדבר על הקוראים, או שזה יהושע מדבר?
זה נמצא בפרק ה', יש איזה פעמיים, פעם אחת עם עד עוברם ועד עוברנו, ובהמשך, אחרי ברית המילה, יש שם תיאור מפורט של מי נימול ומי לא, תסתכל שם יש עוד אחד. אבל במקרה שלנו שוב, אף אחד לא מדבר, ופתאום יש לנו אמירה, זה יהיה לכם גבול נגב. עכשיו, הרשימה הזאת של גבול נגב, ספציפית, הפסוקים הראשונים האלה, לא מוכרים לכם איפשהו? בכל זאת, בתורה. במדבר, נכון? פרשת מסעי. כן, אם אנחנו נפתח שם בפרשת מסעי, כן, באופן לא מפתיע זה הגבול הדרומי של ארץ כנען, כי הרי יהודה נמצא בדרום ארץ כנען. אז אם אנחנו נפתח עכשיו בפרשת מסעי, אנחנו נראה את אותה, את, כמעט את אותו הגבול, כמעט מילה במילה. כן, אנחנו בספר במדבר, פרשת מסעי. כן, פרק למדלת. כן, אתם כולכם איתי? אז פרק למדלת גם כן מתחיל בגבול הדרומי. וידבר השם אל משה למור, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. והיה לכם פאת נגב, ממדבר צין על ידי אדום. כן, זה דומה לפסוק שלנו. כן, מדבר, איך זה כתוב שם בדיוק? אל גבול אדום, מדבר צין נגבה. מקצה תימן, אז גם פה, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח, קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למלאה קרבים ועבר צינה ויוצא אותם מנגב לקדש ברניה ויצא חצר הדר ועבר עצמונה ונסב גבול מהסון אנחנו נמצאים ויוצא אותם את הימה. כן? בנקודה הזאת נגמר, שוב, הגבול מגיע לים ואין חתימה. אלא שכאן, בכל שאר הגבולות יש, הוא גבול ים והיה לכם הים הגדול גבול, זה יהיה לכם גבול ים. כן? בדיוק הנוסח שכתוב על הלוח. וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תתאו לכם הוראה וכו' וכו' וכו'. עד פסוק י עד פסוק ת, סליחה, זה יהיה לכם גבול צפון. כן, אז היה לנו כבר, זה יהיה לכם גבול ים, זה יהיה לכם גבול צפון, ונשאר רק קדמה. והתאביתם לכם לגבול קדמה, זה פסוק י, וזה כמובן אין לו חתימה, כי זה פשוט החתימה של כל הנחל, של כל גבולות הארץ. פסוק י ב, וירד הגבול לירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, ובמקום זה יהיה לכם גבול קדם, טוב, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב, כי זה מסכם את כל הגבולות סביב. עכשיו, מה בעצם יוצא? שברשימות הגבולות של ארץ ישראל כולה, בפרשת מסעי, יש לנו את כל החתימות בסגנון הזה, זה יהיה לכם גבול X, חוץ מי, זה יהיה לכם גבול נגב. שזה בדיוק מה שיש לנו פה, ביושע. עכשיו, מה אתם אומרים? לקחו את זה מפרשת מסעי ושמו פה? אתה אומר למה לא. כן, סביר להניח שלא, למרות ש... לא יודע, זה מאוד נראה קורץ לומר דבר כזה. סביר להניח שבאמת יש סיבה וצריך למצוא סיבה למה בפרשת מסעי הדבר הזה חסר. אבל בספר יהושע, שזה כן כתוב, אפשר לומר שבונים ממש על הנקודה הזאת. הגבול הדרומי של יהודה, שהוא מקביל לגבול של ארץ ישראל, אז גם כן כותבים באותה לשון כי זה הרי אותו גבול, וגם מוסיפים את החתימה שמתאימה לפרשת מסעי. עכשיו, זה כבר אמירה מאוד מעניינת שעוד לא ברור מה היא אומרת, אבל אנחנו צריכים לשים לב אליה ולשים אותה בצד. עכשיו אני רוצה שתזכרו שנייה במה שאמרנו בהתחלה. אמרנו שבתקופה ההיא בן אדם לא היה לוקח מפה ומסרטט את הגבולות, אלא היה לוקח את הרשימה ביד והולך איתה וכותב אותה. בפרק י"ח אתם תגידו עכשיו, הם ממש הולכים וכותבים את הארץ לכל מי שנשאר שעוד לא קיבל נחלה, ובדרך כלל הולכים והולכים והולכים ממש על פי התוואי שמתאר לנו הגבול. אז אם עכשיו אמרו לנו מקצה ים המלח מן הלשון פונה נגבה, הולכים מנגב למעלה הקרבים ועולים מנגב לקדש ברנע והולכים ומסרטטים את הגבול. ואז מגיעים לים, זה יהיה לכם גבול נגב. עכשיו, בכל מקום אחר שיש לנו באמת גבולות סביב בספר יהושע, שזה גם כן, ובאותו מידה גם במסעי, יש לנו גבולות מסביב, אז באמת נוכל לעקוב אחרי קו אחד שסובב את כל הנחלה. ואם אנחנו נלך ונלך ונלך, אנחנו נוכל ללכת בקו ישר ולהקיף את הנחלה. כאן קורה משהו מוזר, כי אם אנחנו עכשיו סיימנו את גבול נגב בים, אנחנו עכשיו בים התיכון, אנחנו ממשיכים לקרוא ומגיעים לגבול קדמה. אנחנו צריכים עכשיו לחזור את כל הדרך חזרה בשביל להתחיל ללכת לכיוון ים המלח. וצריכים ללכת עכשיו את כל ים המלח וללכת את הכיוון המקביל, שזה ים המלח, ואחרי זה ממנו את כל הגבול הצפוני, ולחזור לים. מסכן מי שצריך ללכת את כל זה. בסופו של דבר, הרי, כמו שאמרנו, הלכו את זה ולא ציירו את זה על מפה. ולכן זה די מוזר שעכשיו, אחרי הגבול הדרומי, חוזרים חזרה לנקודת ההתחלה וממנו מתחילים. למישהו יש רעיון למה זה יקרה?
כי כשזה נגמר בים הגדול, אז לא כתוב לנו איפה בים הגדול, אז אתה צריך נקודת ייחוס.
זה באמת אם למה שאני אמרתי מקודם, שהולכים עם הגבול. כלומר, כשאתה מגיע לנקודה מסוימת וממנה אומרים לך ללכת לים, מן הסתם אתה רואה את הים, ואתה הולך אליו, איפה שאתה רואה אותו. כן? אתה לא תראה את הים של תל אביב כשאתה מגיע לכיוון, איפה אמרנו שזה? נחל מצרים. אתה עובר דרך נחל מצרים פשוט ומגיע למורד שלו, לים, לאיפה שהוא יורד לים. אבל בגבול הצפוני, שגם כן מגיע לים, אתה מגיע מנקודה אחרת, ולכן דרך שם אתה מגיע לים. אז זה לא כל כך בעייתי. אבל אם אנחנו נבדוק, למשל בנחלה של בנימין, שיש לה גבולות סביב, או במה שקראנו עכשיו בארץ כנען, גבולות סביב, נראה שבאמת יש איזה מין קו ישר שסובב את הכל. כאן לא. עכשיו אני חושב שזה גם כן קשור לעובדה שהגבול הדרומי הוא הגבול של ארץ כנען. פשוט לקחו את הגבול של ארץ כנען והעתיקו לפה, ופשוט כדי להשוות את זה במדבר, כתבו את זה באותה דרך. למה לחזור עכשיו ולא להמשיך באותו כיוון? בגלל שבספר יהושע אנחנו לא נראה את זה עכשיו, אבל מי שרוצה אחרי זה יבדוק בנחלת בנימין ובעוד נחלות, הכיוון הוא תמיד נגד כיוון השעון. כן, אנחנו הולכים נגד כיוון השעון עם הנחלה, בבנימין למשל אנחנו מתחילים מהירדן, הולכים את הגבול הצפוני, אם אתם מסתכלים פה בנחלה אתם רואים את איילון, כן, בקצה המערבי של בנימין, שם אנחנו נפנה חזרה לכיוון הירדן ונלך את הגבול הדרומי. וביהודה אנחנו גם כן, אחרי שסיימנו את גבול נגב וכתבנו בדיוק כמו שהוא כתב בפרשת מסעי, אנחנו חוזרים עכשיו לנורמה בספר יהושע ועושים את נגד כיוון השעון. אז אם התחלנו מנגב, אז הדבר הבא יהיה קדמה, ואחרי זה צפונה, ואחרי זה ימה, ולא הפוך. אז זה מה שאפשר לומר לגבי הגבולות האלה של יהודה. אנחנו עוד נחזור אליהם אחר כך, אבל אני רוצה ככה להמשיך על. כבר נראה לי שאנחנו מתחילים להרגיש שיש כאן יותר מסתם נחלה. כבר ראינו שתי השוואות בין נחלת יהודה לבין כל ארץ ישראל בעצם, נחלות כל השבטים, בזה שמשווים את הגבול הדרומי. שמלבד העובדה שזה הגבול הדרומי, כי תכלס זה מה שזה, גם מוסיפים לנו את החתימה מפרשת מסעי, וכותבים את זה בדיוק בסדר המתאים לפרשת מסעי, למרות שזה לא מתאים לסדר של ההליכה. בכל זאת מתעקשים לעשות את זה כמו כל ארץ כנען, כמו שכתוב שם. כן, מי שרוצה להשוות גם את גבול ים, הלשון היא גם היא מאוד דומה, אבל זה לא כזה מפתיע. כן, הים הגדול הוא גבול, זה יהיה לכם גבול ים. כן, אבל הים הגדול הוא גבול, זה בעצם אומר שהים הגדול זה הגבול של גבול ים. אז יכול להיות שזה מקרי, אבל אפשר להשוות גם ביניהם. נעבור עכשיו לחצי השני של נחלת יהודה. כן, נדלג שנייה על הסיפור. כן, אם אנשים ממש סובלים מהרעיון שאנחנו מדלגים על הסיפור, אז אל תדאגו, אנחנו נחזור אליו לכמה נקודות בהמשך. נדלג עכשיו לסיפור ונגיע לסוכף. זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם. ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגור, ותינה ודימנה ועדדה וכו' וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו פשוט יכולים לקרוא, אבל אנחנו לא נקרא את הכל מפני שלומכם, את כל רשימת הערים של יהודה. כמה הערים יש פה? מישהו ניסה לספור? ב-12. ספרת? מה? אז אל תאמין לזה. אם אתה תספור, אתה תגיע ליותר.
יותר?
מה אני אעשה? כן, אם אתה רוצה להגיע ל-12, אתה צריך לספור את מה? את הסיכומים. כן, כי אם למשל אנחנו נקרא עכשיו, רק ניקח דוגמה אחת, את המחוז הראשון נקרא לזה של יהודה. כן, נתחיל מפסוק כף א', מי שרוצה יספור בשקט ותגידו לי לכמה ערים אתם מגיעים. מישהו הגיע למסקנה? 35, זה מרשים. אני עוד לא שמעתי למישהו שהגיע ל-35. היי, שמעתי ל-37, 38. בכל אופן, השאלה באמת איך סופרים את זה, כי יש פה כמה מקומות קשים, למשל פסוק כ"ה. וחצור חדתה וקריאות חצרון היא חצור. כן, כמה ערים יש פה? וחצור חדתה וקריאות חצרון היא חצור. או שמה? וחצרון חדתה וקריאות חצרון היא חצור. וכולי וכולי, אפשר לשחק עם זה עד מחר. אין לזה הכרעה ברורה, כל אחד יגיע למה שהוא רוצה, אבל אפשר בסופו של דבר להגיע לבערך 37-38 ערים. נכון, לא, לפי הטעמים אתה סודק, כן, אבל הטעמים האלה הם לא פשוטים בכלל, בין השאר בגלל שקריאות, כן, זה יכול להיות צורה של נסמך, ואז צריך להסתמך על משהו. אבל בסדר, המחלוקת הזאת אני לא אכנס אליה, מי שרוצה, יש ספר שכבר המליצו עליכם בדפים, הבנתי. של זכריה קלעי, שפשוט חופר על כל נקודה ונקודה בגבולות הארץ ובנחלות. ספר שנקרא נחלות שבטי ישראל, ושם מי שרוצה להירדם, מוזמן. אז שם באמת יש תשובות לכל השאלות, לפחות נכון ל-67. מאז התקדמו כמה דברים, אבל בואו לא נגזים. כן, היו כמה התקדמויות במחקר, אבל לא תמיד. בכל אופן, מגיעים לאיזה 38 ערים, 37, אפילו אם נגיע ל-35, מה הסיכום בפסוק למד ב'? כל ערים, 29. ניקח משהו יותר פשוט, המחוז הבא, בשפלה, יש תעול בצורה והשנה. וזה נוח בין גנים, תפוח ועינם, אנחנו כבר ב-7. ירמות ועד עולם סחובה הזקה, זה 11. ושעריים ועד איתיים, והגדרה וגדירותיים, 15. אז למה ערים 14 ו-11 יהיה? כן, הייתי ממשיך, אבל זה שתי המחוזות היחידים שבאמת המספר לא מתאים לערים, אז אתם יכולים להיות רגועים אחרי זה, זה כבר ממשיך כרגיל, כמו שצריך, סופרים את הערים וזה גם באמת הסיכום. אבל יש כאן הבדל עצום במחוז הראשון, והבדל של עיר אחת במחוז השני. כן, איך אפשר לפתור את זה? אתה יודעת מקרה, אז מה זה?
ערים בצורות.
ערים בצורות, שזה... למה שנספור רק ערים בצורות או משהו כזה?
כי זה מה שמעניין אותך, אתה נכנס עם חומה, יום יום.
אבל אלה ערים שכבר, זהו, כבשו, הם עכשיו רק נוחלים אותם.
אבל עדיין היו להם
חומות בהמשך. לא בערים האלה. לא, את זה הם כבשו. אני עוד מעט תרחיב בזה, ואז תראה איך מתוארת עיר שלא נכבשה, ואז אתם את ההבדל. אבל הערים האלה כבר נכבשו. הנגב וכל זה, בעיקרון אפשר לומר המקום היחיד שממש נכבש בצורה יחסית מושלמת זה נחלת יהודה. כן, זה מלחמת מלכי הדרום, ששם הצליחו די פשוט ליישר את כל הארץ ולקחת את כולה. וזה קשור בין השאר לעובדה שיהודה הוא גם זה שנחל אותה, אנחנו גם לזה נגיע. אבל אם אנחנו באמת מנסים לפתור את הבעיה, אז הבעיה המרכזית היא במחוז הראשון. יש לנו הבדל של איזה 10 ערים בין הסיכום לבין הרשימה עצמה.
ערים מחצריהם.
כן.
29 זה ערים.
כן.
גם
אז רק פה דבר כזה, ובכל שאר הרשימה יוצא בדיוק שיש רק ערים בצורות בכל המקומות האלה. זה קצת מוזר. אבל אני מקשה בכוונה, בסופו של דבר התשובות הן לא כאלה מבריקות. אני יכול לתת כמה תשובות אפשריות, אבל אף אחת לא מושלמת. צריך לקחת בחשבון, זה דבר ראשון, שהרשימה הזאת של המחוז הראשון היא מה שכתוב פה בנגבה. כן, זה בפסוק א'. זה המחוז של הנגב. אחרי זה בפסוק למד ג' עוברים לשפלה. בשפלה יש תעול בצורה וכולי וכולי וכולי. ואחרי זה בפסוק ממהי, אם אתם תדאגו שנייה, עוברים לאזור מישור החוף, עקרון בנותיה וחצריה, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריה, זה הרי פלישתים בעצם. אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה, עד נחל מצרים, והים הגדול הוא גבול. ואז עוברים להר, ובהר וכולי וכולי וכולי. ובסוף, המחוז האחרון בפסוק סמך א', במדבר. יש מחוז עם שישה ערים, שש ערים במדבר, ויש לנו בעצם מחוזות, בהר, במדבר, בשפלה ובנגב. מחוז אחד בנגב, למה הוא מעניין? בגלל שבתוך רשימת הערים האלה, רמוזות לנו, או בעצם מוסתרות לנו, ערים של שבט אחר. מי עוד נחל בנגב?
שמעון.
ואם אנחנו נשווה את הרשימה של בני שמעון לרשימה הזאת, אנחנו נראה שרוב הערים של בני שמעון נמצאות פה. כן? כלומר, יכול להיות מאוד שהסיבה לכך שיש הבדל בין 29 לבין הכמות הגדולה של הערים זה כי לא כל הערים באמת היו בסוף של יהודה. חלק מהערים היו בסוף של שמעון, אז לא מחשבים אותם אצל יהודה. כן? למרות שאם תספרו אצל שמעון, שם יש שני מחוזות בתוך שמעון, וגם בהם זה לא תמיד עובד עם המספר, הסיכום והערים. אז תבדקו את זה שם, בכלליות, סתם ככה שתדעו, אם ברשימה כלשהי בתנ"ך נותנים לכם מספר, תבדקו את מה שהרשימה אומרת. כן? ברוב המקרים זה לא יעבור. כן? זה אני חותם לכם. ברוב המקרים זה לא מתאים, לפעמים ברמה מרשימה כמו הנחלה הזאת שמקבילה לשמעון, לפעמים כמו בעיר אחת, כמו במחוז הראשון של השפלה, אבל בהרבה מקרים זה לא יעבור.
יש יותר ערים מאשר הסיכום, אתה אמורי תשתרים של מרים ששמעו
בעצם? במקרה הזה כן, אבל שוב, אני אומר שזה לא תשובה כל כך טובה, הייתי מרחיב בזה אם הייתי יכול. כי בערים של שמעון אפשר להשוות אותם לערים של יהודה שכתובות פה, אפשר לראות שיש כמות מסוימת של ערים שבאמת ברור שהן מקבילות, אבל יש עוד כמה ערים שסביר להניח שהן מקבילות, כך שבעצם יש יותר מדי ערים שאנחנו מפחיתים. כן, רק נקרא את הסיכום.
לא למדילות,
וגם
של יהודה
ושל שמעון? לשמעון כתוב ערים 13 וחצריהן, ואז עוד מחוז קטן, עין, רימון ויתר ועשן, ערים 4 וחצריהן. כשעין רימון שייך לנגב ביהודה, ועתר ועשן שייך לשפלה ביהודה. אז אם ניקח רק את הנגב ורימון, אנחנו צריכים להגיע ל-15, 13 ועוד שתי אלה. שם של שמעון בתוך יהודה. כלומר, אנחנו צריכים להוריד 15 ולא 9 או 8 כמו שראינו מספים. אבל שוב, זה לא, זה דיון גיאוגרפי ואפשר לעשות את הספירות האלה. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, כמו שהציעו, זה שהערים המבוצרות, אבל זה באמת לא כל כך מתאים. אבל רק תשימו לב שיש כאן באמת רק דווקא ברשימה של הנגב חזרה על שורש מסוים. כן, זה אולי נותן לנו עוד כיוון לפתרון. איזה שורש חוזר בערים של הנגב?
חצור.
חצר, חצור, חצרון, נכון? ראינו בהתחלה את קדש וחצור ויתנן, וחצור חדתה וקריאות חצרון היא חצור, וחצר גדה וחצר שואל. כן, זה מופיע בכמות יחסית מרשימה. ואז כשמסכמים לנו ואומרים כל הערים 29 וחצריהן, יכול להיות שדווקא בנגב זה יקרה, כי יש כל כך הרבה חצרים. כן, חצר לא ברור מה זה, יש מחלוקת, אבל כנראה שהכוונה למין עיר, לא ממש עיר. מין, נקרא לזה, יישוב שהוא כמו, כמו אוהל נוודים, אבל קצת יותר מיושב. כלומר, במקום אוהל יש בתים, אבל מסודרים בצורה מאוד נוודית, נקרא לזה ככה. זה הטענה המקובלת היום. אבל לא, זה לא משנה. בכל אופן מדובר בסוג אחר של יישוב, כי הרי יש ערים וחצריהם. בכל אופן, למה אנחנו בכלל דנים בערים? אם אנחנו נספור, כמו שאמרתם, כמה ערים יוצאות לנו בסיכומים, אנחנו נגיע ל-112 ערים, שזה מספר מאוד חשוב, כי 112 זה מספר חשוב ביותר שכולנו נתקלנו בו לאורך השנים, או שלא. כן, אם אתם מחפשים, אז אל תחפשו, כן? אלא אם כן מישהו באמת יודע את התשובה, אבל אם אנחנו נעשה את מה שעשינו ביהודה, לספור את הרשימה של הסיכומים, כן? כל ערים 29 ו-11, ערים 14 ו-11, ונצרף אותם, כן? כמו שביהודה צירפנו ויצא 112, נצרף עכשיו את הסיכומים בכל שאר השבטים. אנחנו נמצא שמה, כמה נראה לכם?
112.
כלומר, בכל שאר השבטים יש בדיוק אותו מספר של ערים כביכול, כמו ביהודה. עכשיו, אם תסתכלו במפה, אני לא יודע אם זה נראה לכם הגיוני או לא נראה לכם הגיוני, שיהיה מספר ערים מקביל ביהודה ובשאר השבטים. כן, מה אתם אומרים? סביר? בערך, כן.
אתה יכול למשוך את זה קצת.
למשוך את מה?
מתקסים יותר ערים מיהודה.
לא, זה שיש פה רשימה קטנה של ערים בתוך יהודה, זה נכון. הרי לא כתוב פה את כל ה-112 שכתובות, ויותר מ-112. כן, זה נכון, כן? בנגב, תראו, אין אף אחד. לא כתבו פה את הכל, זה באמת...
אבל יש יהודה פשוט יותר עירוני.
יהודה יותר עירוני. אם כבר, יהודה פחות עירוני. איפה יותר עירוניים? בצפון או בדרום? כן, כל החצרים וכל הנוודים נמצאים בדרום. כן, עזבו את זה שחבר הקני הגיע עד לשם ליד הר תבור, אבל רוב הנוודים הם בדרום. ויש איזה עוד ראיות בלי קשר.
לעומת זאת בצפון, אבל הם לא גרים ביישובים גדולים יותר, הם גרים כל אחד על החלקה שלהם.
לא יודע, הם בעיקרון, בוא נגיד ככה,
ארכיאולוגית. אני יודע שיש חוות בפזורות די הרבה בצפון.
לא, יש, אבל ארכיאולוגית, אם אתה מסתכל על הערים שנמצאו, זה אותו סגנון של ישיבה. כן, יש סגנון מסוים שהוא ישראלי, שמרגע שמדברים על ממצא ישראלי, אז באותו, בכל המקומות זה יחסית דומה. יש הבדלים, יש פיטס גלילי, יש דברים שמוצאים רק בגליל, רק ביהודה, אבל זה ברמה מאוד מינורית. צורת הישיבה היא די דומה.
יהודה כן כבשו את הערים שלהם, אולי בצפון רוב הערים נשארו בידיים כנעניות שזה...
כן, פה אבל יש לנו רשימה. כן, יש לנו רשימה הרי של איזה ערים לא נכבשו, נכון? זה בספר שופטים בפרק א', יש רשימה של מי לא כבש איזה עיר. כך שאנחנו יכולים לדעת בדיוק איזה עיר נכבשה, זה לא הבעיה. כלומר, יש עיר פה, עיר שם שלא נכבשו, לא ברור שזה העניין. אני חושב אבל, וזה מה שמוביל אותי למה שאמרתי מקודם לגבי המספר של הערים ביהודה, אמרנו שיש לנו 112 ערים, אבל זה לא מדויק. בגלל שאם אנחנו נעבור עכשיו, כמו שאמרתי, יש פה מחוזות שמחולקים לפי האזורים. התחלנו בנגב, אחרי זה בפסוק ל"ג שפלה, ואז אחרי זה אנחנו עוברים למישור החוף. תראו מה יש לנו במישור החוף. כן, קראנו את זה בעצם. פסוק מ"ה, עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהן. כמה ערים זה? כל מה שיש על יד אשדוד וחצריהן, שמה, באזור. אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה, עד נחל מצרים והים הגדול וגבול. יש פה הרבה ערים שלא כתוב כמה יש לנו. ורק כאן יש לנו בנותיה וחצריה. בכל שאר המקומות וחצריהן. בנותיה וחצריה זה בגלל שיש לנו עיר ראשית גדולה, שהיא כנראה עיר מחוז, כמו שהיה לנו לפני שהגיע יהושע, כמו שמלך ירושלים ומלך חברון ומלך כל עיר ועיר היה, היה שולט על כל הערים שסביבו, אז גם פה יש לנו ערים, במקרה הזה באזור פלישתים, שכל עיר שולטת גם על הרבה ערים אחרות. ואם אנחנו מסתכלים על כל מישור החוף, אנחנו לא מצפים שיהיו שם שלוש ערים, כן, עקרון, אשדוד ועזה. די ברור שהיה שם הרבה יותר. אז למה אין לנו רשימה של ערים של מישור החוף? למה מישור החוף כזה מוזנח?
כי לא תמיד יש הגבול, כי נדע שהים זה הגבול, אז אתה לא
צריך להגיד איזה ערים הוא זה הגבול. לא, אבל הגבול זה בגבולות הנחל, זה בחלק הראשון של הנחל. עכשיו אנחנו פשוט סופרים עיר אחרי עיר. היית, 112 ערים, יש פה רשימה מרשימה ביותר, ופה אנחנו לא סופרים שום עיר, רק את השלוש המרכזיות. אז זה אולי. הערים של פלישתים נכבשו? מתישהו בהיסטוריה? מה?
לא גרו שם.
לא גרו שם, לא כבשו את זה, נכון? אולי לחדו את זה בשופטים פרק א', כן? וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה. איכשהו נגעו בזה, אבל לא הצליחו מעולם להתיישב ולהתאחז שם, להאחז באזור הזה. ובאמת, באזור כזה שלא כבשו, פשוט מדברים בכלליות עם העיר המרכזית. עכשיו, זה פותח לנו פתח להבנה של הרבה דברים פה. ניתן רק עוד דוגמה או שתיים כדי להבהיר שזה באמת משהו עקבי. בפרק י' ז', שמן הסתם גם אותו הייתם אמורים ללמוד, נכון? הגעתם לנחלת מנשה. כן? אז למנשה כמובן אין רשימות של ערים. כן, אבל יש לו את פרק י' ז', פסוק י' א', יש לו ערים שלא ברור בדיוק מה הסטטוס שלהם, כתוב, ויהי למנשה ביששכר ובאשר, בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ותשבי דור ובנותיה וישבי אין דור ובנותיה וישבי תענך ובנותיה וישבי מגידו ובנותיה שלושת הנפת ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. כן? יש פה שוב ערים שוב לא יכלו להוריש אותם ושוב מה יש לנו שאין במקומות אחרים? ובנותיה. שוב הערים האלה מופיעות רק בכלליות העיר המרכזית ששולטת על כל האזור ובגושים של אזורים. כן, אם אנחנו נסתכל במפה, אז אפשר לראות שזה בעצם חוצה לנו את כל עמקי הצפון, מי שמכיר קצת. כן, בית שאן, אתם רואים איפה זה? בדיוק מדרום ליששכר. בית שאן זה בעצם אומר כל העמק הזה שאתם רואים שם. הנחל ומה שמתחתיו. כן, אחרי זה יש לנו את הענך מגידו יבלעם, זה במרכז, במרכז מול בית שאן. ואחרי זה יש לנו את דור, שזה על חוף הים. כל האזורים האלה בחמש ערים. מקרה נוסף, זה מקרה מאוד מעניין, כי זה יוצר לנו הסבר מעניין לגבי נחלת דן. כן, איפה נחלת דן הדרומית נמצאת? מה שקוראים היום?
גוש דן,
נכון. עכשיו, אם אתם תנסו, אתם מן הסתם תנסו השבוע, אם אתם תלמדו את זה, לראות את הערים של דן ואת הגבולות, אם זה מתאים או לא מתאים, אתם תתקלו בבעיה מסוימת. קודם כל, חצי מהערים של דן, שאתם תראו ברשימה של נחלת דן, הן נמצאות גם ביהודה. ואם אתם תנסו לעשות קו שעושה כאילו מעין גבול לדן, אני אומר מעין גבול כי לדן אין גבולות, לא כתוב שום גבול, רק רשימה של ערים, אז אתם תתקשו מאוד לעשות את זה. בדעת מקרא אתה יכול להביא לי שנייה, נראה לי שהם ניסו לעשות זה משהו כזה וזה נורא משעשע. כן, הגבול, אני מדבר על הגבול, הרי אם יהודה גובל בדן מדרום, מי אמור לגבול בדן מצפון? לא מנשה? אפרים, כן? אפרים הוא לגבול בו מצפון. אז בוא נראה אם הוא עושה את זה כאן. כן. אז אפרים, אני רק אקריא שנייה את הפסוק של הגבולות של אפרים. אני מדבר על הגבול הדרומי שלו, זה שאמור לגבול בדן. כן? ואני מדבר על החלק המערבי שלו שאמור להיות באזור דן. כתוב, וירד ים על גבול היפלטי, עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר, והיו תוצאותיו הימה. תסתכלו שנייה במפה, אנחנו עברנו עם הגבול של אפרים מצפון לבנימין, ואז הגענו לבית חורון. אתם רואים את בית חורון?
כן.
כן, עוברים ממזרח למערב. ואז מבית חורון כתוב שהגבול הולך עד, אל גבול היפלטי, עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר, והיו תוצאותיו הימה. כן, אז אחרי זה עובר עד גזר, נניח נמשיך בקו ישר עד גזר, אתם רואים את גזר? כן, ממש מול בית חורון, ומשם הימה, בקו ישר. כמו שאמרנו, מישהו שנמצא שם בשטח וקורא את זה, רואה את הים מגזר. ופשוט הוא אומר, הנה, עד לשם. מה קרה בדעת מקרא? אתם יכולים לראות? אתם לא תראו, אני רק אגיד לכם. פה זה חורון תחתון, כן? סליחה, פה זה בית חורון תחתון. אתם רואים את הגבול שעובר, בית חורון תחתון, גזר, והיו תוצאותיו הימה. כן, אתם רואים את העיכול המרשים הזה שזה, והיו תוצאותיו הימה במקום ללכת ישר? זה אם רוצים לעשות גבול לדן. עכשיו, למה זה לא עובד? כי לדן בעצם אין גבול. כן? כמו שמעון, וזה חדש אמנם למי שלא מכיר את זה, אבל כמו שמעון, אין לו גבולות, אין לו שום נחלה משל עצמו. הוא קיבל ערים בתוך יהודה ואפרים. כן? רק שחצי של יהודה וחצי של אפרים. אצל שמעון זה ברור, כי כל הערים נמצאות אצל יהודה. אצל דן זה לא כזה ברור, כי רק חצי מהערים, כמו שאמרתי, מופיעות ביהודה, והחצי השני, שאמור להופיע באפרים, יש לו בעיה, כי לאפרים אין רשימת ערים. אז אי אפשר לדעת את זה. עכשיו, למה אמרתי את כל זה? כי בעצם הגבול שתיארתי עכשיו, שזה הולך עד גזר מבית חורון תחתון והולך הימה, תראו איך מצויר במפה שלפניכם. גם כן הוא עושה מין בטן כזאת. כן, מבית חורון תחתון הוא עושה איזה מין סיבוב רחב דרומה, ואז הולך הימה. למה לא ישר לגזר? כן, ברור שאחת הסיבות המרכזיות זה כי הוא רוצה לחבר את הגבול של אפרים עם יהודה. כי אם אין את דן באמצע, אלא דן קיבל ערים מאפרים ויהודה, אז אין צורך לסדר אותו. אז הגבול של אפרים אחרי בנימין צריך להשתלב עם יהודה. אבל עדיין, איך זה מסתדר עם הפסוק? הוא צריך ללכת לגזר. התשובה קשורה למה שאמרתי לפני שנייה. כן? ערים שלא נכבשו עדיין, שעדיין כל הארץ שלהם, גזר ובנותיה במקרה הזה, לא נכבשו. אז כשאומרים גזר, לא אומרים העיר גזר, אלא אומרים ארץ גזר. וכשכותבים שעובר מבית חורון אל גזר ומשם הימה, הכוונה שהוא סובב את ארץ גזר ומשם הימה. עכשיו, למה גזר אני אומר שהיא לא נכבשה? זה לכאורה פשוט. מתי נכבשה גזר? מישהו זוכר שנכבשה גזר? דוד, שלמה. מי כבש את גזר? מלך מצרים. כן, מלך מצרים, כשנתן את ביתו לשלמה, אז פרעה עלה על גזר ולחד אותה ושרף אותה ואת הכנעני אשר בה הרג, והוא נותן אותה שילוחים לביתו אשת שלמה.
אבל בי"ב כתוב
לא, בי"ב כתוב שהוא הרג את המלך. כן, וכתוב במפורש בפרק י' מי שזוכר, שבמהלך המסע שיהושע כובש עיר אחרי עיר במלחמת מלכי הדרום, אז בא הורה מלך גזר לעזור את לכיש, כן, ויקהו יהושע ואת עמו עד בלתי ישיר לא שריד. כלומר, את המלך הרגו, אבל הוא לא הלך אחרי זה לגזר כדי לכבוש אותו, אז היא נשארה. כן, באותו מידה, גם אחרי שהורגים את כל המלכים במערה במקדה, מלך ירושלים וכולי, אז אפשר לכתוב את מלך ירושלים ברשימת 71 המלכים, אבל אי אפשר לכבוש עדיין את ירושלים. כן, למרות שהמלך כבר נהרג. אוקיי, אז מה זה כל זה אומר לנו? כן, שוב יש לנו רשימה שמקבילה, אמנם פה זה לא הגבולות, פה זה הערים, ויש לנו ערים שמקבילות לכל בני ישראל. לכל בני ישראל יש 112 ערים, וגם ליהודה יש 112 ערים. עכשיו, למה אני פותח את העניין של הערים שלא נכבשו? בגלל שאם אנחנו נספור עכשיו את המחוזות, אנחנו נראה עוד הקבלה לבני ישראל, כביכול, לכל שאר בני ישראל. כן? כי כמה מחוזות יש ביהודה, כסיכומים כאלה. כן? יש לנו בסוף הגבול של הנגב, בערים של הנגב יש אחד, לשפלה יש שלוש, אפשר לראות את זה בפסקאות פה. כן, אז יש לנו כבר ארבעה. בהר יש לנו 1, 2, 3, 4, 5. כן, 5 גבולות, ביחד 9. ובמדבר 10. כן, יש לנו 10. אבל את מה לא ספרתי? לא ספרתי את מישור החוף, שמן הסתם גם צריך להחשיב אותו. ומה עוד? פסוק אחד אני לא קראתי בכלל, שהוא מסיים לנו את כל הפרק. עוד מקום שלא נכבש.
ירושלים.
כן, ירושלים. פרק ט"ו נגמר בזה שיהודה לא כבש את ירושלים. ויבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם. וישב היבוסי בני יהודה בירושלים עד היום הזה. עכשיו, בדרך כלל שקוראים את זה מבינים שהוא לא כבש את העיר ירושלים, ומכאן נוצרת השאלה איך זה יכול להיות שהוא צריך לכבוש את ירושלים, הרי ירושלים שייכת לבנימין. ואכן, בשופטים פרק א', פסוק א', אנחנו נראה שמה שבני בנימין לא הורישו את יושבי ירושלים. בדיוק, כמעט באותה לשון, הם לא הורישו את ירושלים, והם ישבו בקרב בני בנימין בירושלים עד היום הזה, לא בקרב יהודה. אז קצת מוזר למה בני יהודה בכלל צריכים לכבוש את זה. אבל אם אנחנו זוכרים שמקומות שלא נכבשו, אז הכוונה לכל הארץ שלהם, כל האזור שלהם, אז כשמדברים פה על זה שיהודה לא הוריש את ירושלים, לא מתכוונים לעיר ירושלים, אלא מתכוונים לכל ארץ ירושלים. עכשיו, אם אני מדבר על, כשאני מדבר על ארץ ירושלים, הכוונה היא בעצם, אם תסתכלו במפה, לכל דרום ירושלים, כולל בית לחם וכולל כל גוש עציון. איך אני יודע את זה? זה אנחנו כמובן לא נעשה עכשיו, זה בכלל פה ירדים את כולם. אבל אם אנחנו נעבור על כל רשימות הערים ונשווה, נראה שכל אזור גוש עציון וצפונה לא קיים. בית לחם. בית לחם, העיר מאוד מפורסמת ביהודה, בית לחם יהודה, שממנה יצא מלך יהודה, לא מופיע בכל הרשימות. כן, זה קצת מפתיע לכאורה. כן, כל האזור הזה לא מופיע. ביתר שמופיע במקומות אחרים. עכשיו, כל הערים האלה, יש 11 ערים באזור הזה, מופיעות במחוז נוסף בתרגום ה-70. כן, מי שתרגם את תרגום ה-70, כנראה היה חסר לו באמת הקטע הזה, והוסיף מחוז שלם. כן, מוסיף את בית לחם ואת פאור, שפאור זה כנראה ממש פה ליד אלון שבות, את ביתר, יש עוד ערים שלא ממש ברור לנו מה הם, קולון, תתם ועוד כמה כאלה, אתם יכולים להסתכל שם בתרגום ה-70 מי שרוצה. ערים 11 וחצרי, מחוז נוסף. ואז הכל בסדר, יש לנו 12 מחוזות, והכל טוב ויפה, בדיוק כמו בני ישראל. אבל אם אני צודק במה שאמרתי לגבי ערים שלא נכבשו, אז אין צורך בזה. כי זה שזה לא מופיע, המחוז הזה, זה פשוט בגלל שירושלים זה המחוז. ומחוז ירושלים עוד לא נכבש. ולכן כשאומרים ירושלים, מתכוונים לכל זה, ולא מפרטים את הערים. כן.
חשבתי שחזל דרשו את הכפר הזה, בנימין לא כפשו את ירושלים, ויהודה לא כפשו את ירושלים, זה שיהודה לא חיכה לשבטים.
כן. אז כמו שאני מסכים עם הרישה של דבריך, הם דרשו. כן, אם תסתכל ברד"ק למשל, הוא אומר בפשטות, וזה גם כתוב בפסוקים, אין שום סיבה להתלבט, שהגבול של יהודה ובנימין עובר מדרום לירושלים. כן? אז אל כתף היבוסי היא ירושלים מנגב. כלומר, מדרום לירושלים, הגבול הזה הוא די ברור, אני לא רואה סיבה אפילו להתלבט בו, ורד"ק גם לא ראה, וזה קל מאוד לשים לב אליו כשעוקבים אחרי הקו של הגבול. אם תסתכל גם בקו גבול פה, אתה רואה שיש פה איזה מין התלבטות לגבי ירושלים, אבל לא נובעת מהגבולות. היא נובעת מהפסוק שאמרנו שאלה לא כבשו ואלה לא כבשו. כן? אבל זה דיון אחר. זה, למה אלה לא כבשו ואלה לא כבשו? אמרנו הרגע. בכל אופן, הרשימות של הערים גם כן מראות בעצם השוואה לכל שאר בני ישראל. אם לבני ישראל כולם, כל רשימות השבטים יש 112 ערים, גם ליהודה. אם בכל רשימות השבטים יש 12 שבטים, גם ליהודה יש 12 מחוזות. ובגבולנו שהגבולות ממש תואמים לבין יהודה לבין כל ארץ כנען, ואפילו כדי שנדגיש את העניין, אז ממש הביאו פסוק כביכול ממסעי ושמו אצלנו. אז כל זה ממש מדגיש לדעתי את החשיבות של שבט יהודה בתוך ספר יהושע. עכשיו נשאל את השאלה, אבל למה שבט יהודה קיבל משמעות כל כך חזקה בספר יהושע? מה יכול להיות החשיבות של יהודה עכשיו בתקופת הכיבוש? הנחה לא?
מה, יושבת הכי גדול?
זה יושבת הכי גדול, אז לכן צריך כל כך לכבד אותו?
אז יש להם את הכוח הצבאי הכי גדול.
זאת אומרת, אז הם בעצם הכריחו את יהושע, אנחנו נהרוג אותך אם לא תכתוב לנו נחלה גדולה.
לא, אז משולי
ה... לא, זה שנחלה גדולה מאוד נכון, אבל ראינו שזה לא רק הנחלה עצמה. כמו שאמרתי, זה לא רק הפשט של המילים, מה יוצא במפה אחרי שקוראים את זה, אלא איך שזה כתוב. ראינו שהרשימות, הסיכומים, למרות שהם לא מתאימים בכלל למספרים של הערים שהם אמורים לייצג, בכל זאת הם תואמים במיוחד כדי שיהיה מקביל לבני ישראל. ראינו שיש פה פסוק שלא מתאים בכלל לרשימות של יהודה, לא מתאים בכלל לשום רשימה פה כי זה לא נאמר בדיבור ישיר, והוא ממש נועד כדי להתאים את יהודה לרשימה במסעי. כן? וכך הלאה, ראינו גם 12 מחוזות שמקבילות. כל זה, זה העיצוב הספרותי, לא מה שקרה בשטח. העיצוב הספרותי של מה שקורה בשטח נועד כדי להשוות את יהודה לכל שאר השבטים.
למה זה שאתה משלם את
מסעי ונותן חשיבות יהודה למרות שאר השבטים? כביכול כמעט כמו כל הארץ. אני עוד שנייה אוסיף עוד משהו קטן לגבי זה. כאילו הוא ממש מייצג של כל הארץ. הגבול הדרומי שלו בדיוק אותו גבול, הגבול המערבי שלו אותו גבול, ובתוכו יש את כל מה שצריך. יש לך נגב, הר, שפלה, מדבר, כל מה שאנחנו יודעים כחלקים של הארץ בנבואות ובמקומות אחרים. ממש בצורה מסודרת. ובכל שבט אחר לא נראה את זה. אין ההר למדבר במחוזות שונים וכולי, ביהודה יש. אז אפשרות אחת באמת זה לומר, פשוט הוא השבט הכי חשוב. למה ככה? אבל אם היינו משווים את זה, אולי בשבוע הבא נראה יותר, משווים את זה באמת לשאר השבטים, רואים הבדל עצום בצורת הכתיבה בין יהודה לבין שאר השבטים, ממש כאילו מישהו השקיע ביהודה. כן? מה נראה לכם שיגידו במחקר על הדבר הזה? כן, יהודה כתבו את הספר הזה, נכון? כמובן שלא יכול להיות שהם כתבו את הספר הזה, כי הרי הם לא היו כותבים שאחן חתן בהתחלה, כי הרי הם ביהודה, נכון? זה לא הגיוני. ולכן הם כתבו את הנחלות בלבד. כן, זה מה שטוענים במחקר. וגם בנחלות יש תקופות, יש הבדל בין הרשימות של הגבולות לרשימות של הערים, כך נאמר שם. אנחנו כמובן לא הולכים בשיטה הזאת, אנחנו מחפשים הסבר קצת יותר משכנע. אבל אני חושב שכן צריך ללכת לכיוון העתידני יותר, כלומר שעוד לא היה. אמנם עכשיו אנחנו בזמן הכיבוש והנחלות, אבל...
כיוון של המלוכה?
אולי כבר המלוכה, אבל עוד לפני. בואו נגיד ככה, יש חלוקה בין יהודה בישראל, זה נכון. בתקופת המלוכה, הפילוג הממלכה, כבר ברור שיש לנו יהודה, והוא עומד מול כל שאר ישראל. ממש דומה למה שאנחנו רואים פה ברשימה של יהודה. אבל האם כל החלוקה הזאת בין יהודה לישראל היא חדשה של תקופת המלוכה? היא נובעת מירובעם או שהייתה לפני זה?
יש...
שיוצאים למלחמה.
זהו.
תמיד זה
ישראל
ויש... אז יש כמה מקומות כאלה. למשל, זה, בפילגש בגבעה. למשל, במלחמות של שאול. אחרי זה גם במלחמות של דוד. במפקד של דוד, כשהוא חוטא ופוקד, אז יש ישראל הוא כך וכך, ויש יהודה הוא כך וכך. יש ממש הפרדה ביניהם. ולמעשה, אם אנחנו מדברים על חלוקה ממש תכלס, אז כבר במרד אבשלום, לא צריך ללכת עד ירובעם. במרד אבשלום, יש לנו את אנשי יהודה, עבדי דוד, ויש לנו את ישראל. כן, ובא שבע בן בכרי ואומר, כמו ירובעם, כן, שיהודה ילכו עם דוד, ואנחנו איש לא עליו ישראל. אז יש לנו איזושהי חלוקה כזאת. עד כמה הקדומה היא, כן? בספר שופטים אנחנו כבר רואים אותה?
שיהודה עולים למלחמה.
כן, אז קודם כל יהודה יעלה, זה כאילו מחשיב את יהודה שוב, אבל זה לא מחייב חלוקה בין יהודה לישראל. כן, יש על זה משהו? כן, אז פילגש בגבעה זה בערך הדוגמה היחידה, יכול להיות שיש על זה עוד מקום קטן, אבל לא נזכיר אותו, זה לא חשוב. יש לפני זה עוד משהו? ממש העמדה של יהודה מול ישראל, חוץ מאצלנו. פספסתם את זה? טוב, זה רשימות, אז למה שתקראו את זה? פרק י' א', כן, פרק י' א', בסיכום של כיבוש הארץ. כן, אז אתם זוכרים שבסוף כתוב שיהושע עבר ועיקה את כל הענקים? אז מאיפה הוא עיקה את כל הענקים? פסוק א', ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל. עם הרי מחרימה מיהושע. כן, הוא מחרים את כל הענקים מכל הר יהודה ומכל הר ישראל. מה זה הר יהודה והר ישראל? שאחד מול השני. לכאורה, הר יהודה זה ההר המרכזי בנחלת יהודה, והר ישראל זה ההר המרכזי בנחלת כל שאר השבטים. אפרים, מנשה, ואולי הגליל. כן, אז שוב, יש לנו ממש הפרדה בין יהודה לבין ישראל. זה לא הר יהודה והר אפרים והר מנשה. זה הר יהודה והר ישראל. אז כבר כאן אנחנו רואים איזושהי הפרדה בין יהודה לבין כל השאר. עכשיו, למה אבל יש הפרדה כל כך פותה? כן? אז... מה שבאמת, שוב, יגידו במחקר, זה כתבו את זה מאוחר. עזבו אם מישהו מיהודה כתב את זה, כן? מתי נכתב ספר יהושע? כן? לפי מה שאנחנו אומרים, מתי נכתב ספר יהושע? מה זה? בזמן יהושע נכתב על ידי שמואל?
נכתב
על ידי שמואל. לא, כן, הפסוקים האחרונים, לא דווקא שמואל, אלא פנחס. כן, בסוף כתוב שיהושע מת, אז איך יהושע יכתוב את זה? אז חז"ל אומרים שבא והמשיך אותו אלעזר. ואז אלעזר מת, אז מי ימשיך אותו? דאסקי פנחס, נכון? מה אברבנאל אומר על זה? מישהו יודע? אברבנאל חשוב שכדאי לדעת, בכלל כדאי לקרוא את ההקדמות שלו לנביאים. הוא בא ואומר, תסתכלו בספר, לא יכול להיות שיהושע כתב את זה. כן? למשל, הסיפור הידוע של פסל מיכה, שבו בני דן עולים צפונה וכובשים את... זה בתקופת השופטים, נכון? זה בספר שופטים נמצא. שבימים ההם אין מלך בישראל, וזה קורה אז. אבל הסיפור הזה מופיע בספר יהושע. כן, אמנם בקצרה, בתמצות. כן, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו על לשם, שם זה לשם, זה לא לייש, ויקדו אותה, ויחרימו, ויקרו לפי חרב, ואחר כך ויקרו את שם העיר דן כשם דן אביה. בדיוק אותו הסיפור, בקצרה מאוד, אבל הוא מופיע. כלומר, כתבו את זה אחרי שיהושע כבר נפטר, ושנים אחר כך כשכבר אין מלך בישראל וכו'. אז אין שום סיבה, אומר אברבנאל, לחשוב שיהושע באמת כתב את הספר. ולכן הוא אומר שאת כל הספר הזה כתב שמואל. כן? אז הוא הולך לבן אדם הבא שיכול לכתוב את זה. כן? עכשיו, אם אפשר לעשות דבר כזה, אז אין גם שום סיבה שלא להמשיך הלאה. כן? אם אנחנו רואים שבאמת מי שכותב את זה יכול להיות רק אחרי פילוג הממלכה. אז נגיד את זה, אבל אנחנו לא יכולים לומר את זה בוודאות, בלי לדעת עוד ראיות. כן, זה קצת יותר מדי מסובך. יכול להיות שיש, פשוט אין לנו זמן להגיע אליהם. אבל אבל ברשימות האלה באמת, לכאורה אנחנו מרגישים איזה מין הפרדה כזאת. אז זה באמת כיוון אחד של למה באמת יהודה פה מקבל את החשיבות והמשמעות. כיוון אחר קשור במסגרת של הנחלות בכלל, ובזה אנחנו נסיים. כן? איך מתחילות בעצם הנחלות? עזבו את ההקדמה של זה שכבר נחלו 2.5 השבטים בעבר הירדן המזרחי. הנחלות של עבר הירדן המערבי, אלה של יהושע, איך הן נפתחות? בסיפור. כן, פרק י' מספר את סיפורו של כלב. בפסוק ו', ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי, והוא בא ומבקש ממנו את מה הוא אמור לקבל. מה כלב אמור לקבל? את חברון, אתה אומר. מישהו רוצה לחלוק עליו? מה כתוב בתורה שכלב אמור לקבל? לא, תפתחו, אתה לא... מה זה?
ויבוא
עד חברון. ויבוא עד חברון, נכון, אבל מה הקשר? כתוב שהוא בא עד חברון, אבל מה כתוב שהוא יקבל? מה הוא הובטח?
כל האזור הזה של
עתניאל. כל האזור של עתניאל. אתה בעד עתניאל, אני אומר. לא, מה כתוב? תכלס, יש פסוקים מפורשים. כן? יש שני ניסוחים של הדבר הזה. במדבר י' כף ד', ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי, ואבי אותי ולארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. כן? שמי אחת. כן. לעומת זאת, בדברים, אם אנחנו נפתח שם, כן, בדברים כתוב, זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. הוא יקבל את הארץ אשר דרך בה. עכשיו, מה זה הארץ אשר דרך בה?
עד נחל אשכול.
עד נחל אשכול. כלומר, אתה אומר עדיין עד חברון. כן, אבל מאיפה?
בנגב.
מאיפה הם יצפו?
בנגב,
אלו בנגב. אלו בנגב, מקדש ברנע. כן? המרגלים יוצאים מקדש ברנע. כלומר, אם באמת הולכים כפשוטו ואומרים שהוא מקבל את כל המקום שדרך בו, אז את מה הוא אמור לקבל? מקדש ברנע שאתם רואים שם למטה, בדיוק הדרום של יהודה, ועד הצפון של יהודה. אמנם חברון זה לא עד הסוף של יהודה, אבל כמו שאמרנו,